רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי הגדול במדינה. השעה 4:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום שני י"ח סיוון תשפ"ד, 24 ליוני 24. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות. מול המיקרופון בן שפט, עורך תחקיר ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. כחלק מהבמה שרדיו סול נותן לפלורליזם בעולם היהודי בישראל ובעולם, הערב אנו שמחים להריח את הרב דוקטור גיל נתיב מהתנועה המסורתית בדרך האמצעית, היא התנועה ליהדות קונסרבטיבית בישראל. הרב דוקטור גיל נתיב היה בעברו נשיא כנסת הרבנים בישראל ויושב ראש ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל. ולפני שנצא לדרך נשמע את השיר "כי אתה בחרתנו מכל העמים". מילים נתן אלתרמן, שרים דוד ואפרים אורן.
באותו דברים אחדים אלוהי אבות ידענו שאתה בחרתנו.
הרב דוב גיל נתיב, אתה איתנו?
כן.
שלום לך דוקטור גיל נתיב.
שלום לכולכם.
ספר לנו בקצרה, לפני שנתחיל בשאלות המהות, מהי התנועה המסורתית הקונסרבטיבית בארץ שאתה מכנה התנועה המסורתית בדרך האמצעית? איפה הדרך הלא אמצעית ומי בחר בדרך האמצעית?
אז אני באמת ביקשתי לקרוא לתנועה שאני חבר פעיל בה, התנועה המסורתית בחוץ לארץ הקונסרבטיבית, דרך האמצעית, כי זה ביטוי שהרמב״ם ישתמש בו במשנה תורה, הלכות דעות, הוא מתמקד ואומנם בהתנהגות הפרט, ואומר תמיד לחפש בין, לדוגמה, בין נדיבות, פזרנות מופרזת לקמצנות, את דרך האמצעית, אבל לפי השקפתי זה נכון לא רק בתחום של התנהגות אישית, אלא גם בתחום של שמירת מסורת ושמירת מצוות. כלומר, באמצע בין קיצוניות חילונית ובין קיצוניות חרדית, אנחנו נמצאים, כשאנחנו מחפשים את כל מה שחשוב, משמעותי ורלוונטי לבני דורנו במסורת היהודית העשירה שהלכה ונבנתה במשך יותר מ-3,000 שנה. האמת היא שהתנועה המסורתית נמצאת במקום טוב באמצע, לא רק בין חרדים וחילונים, אלא גם בין רפורמים לאורתודוקסים, כפי שאני אסביר בהמשך. אם הביטוי הרמב"מיסטי דרך האמצעית מפחיד, אז אני השתמשתי עוד בביטוי יותר פופולרי, מקום טוב באמצע. אני רוצה להדגיש שאנחנו לא מתיימרים להגיד שרק הדרך האמצעית שלנו היא היחידה הנכונה, ושכל שאר הזרמים ביהדות טועים. הפלורליזם היהודי מתחיל לדעתנו כבר בבת קול משמיים, שאמרה לפני 2,000 שנה על המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, למרות כל הסתירות והניגודים ביניהם, כל ההבדלים האלה עם דברי אלוהים חיים, ולכן בפועל אנחנו עושים מה שאפשר כדי לשתף פעולה גם עם האורתודוקסיה מצד ימין שלנו וגם עם הרפורמה מצד שמאל שלנו.
עכשיו אנחנו קיבלנו בעצם הסבר מדוע זו הדרך אמצעית, זה בין האורתודוקסיה החרדית לבין העולם החילוני.
נכון, ואם אתה רוצה גם במושגים פוליטיים, אנחנו לא מסכימים עם אלה שרוצים מדינה יהודית ולא דמוקרטית, אבל גם באותה מידה עם אלה שרוצים מדינה דמוקרטית אך לא יהודית.
אז ספר לנו על חיי התנועה שלכם, איך היא מתפקדת, במה היא שונה ובמה היא מקלה על חבריה.
טוב, אני אתן קודם קצת רקע היסטורי, ברשותך. אם תשאל את רוב הרבנים שלנו, הם יגידו שהמייסד של התנועה הקונסרבטיבית היה רב זכריה פרנקל, שהקים בית מדרש לרבנים בעיר ברסלאו בגרמניה באמצע המאה ה-19. נכון באמת לומר שהוא היה איפשהו בהשקפותיו בין האורתודוקסים לרפורמים בגרמניה באותה תקופה, אבל למיטב ידיעתי לא הייתה לו כל כוונה לייסד תנועה נפרדת או קהילות נפרדות, ואם היה מקים תנועה כזאת, יש להניח שהוא היה קורא לה פוזיטיבית היסטורית. כלומר, מה שהוא הדגיש, ואנחנו ממשיכים מבחינה זאת את דרכו, שכל ההלכות שמוגדרות הלכה למשה מסיני, הן הלכות שחכמי התורה שבעל פה קבעו וניסחו, והודות לכך שנוצר קונצנזוס בתוך עם ישראל שחייבים לקיים אותם, התוקף של ההלכות האלה כאילו ניתנו למשה מסיני. אם יש ביהדות החרדית יהודים שמאמינים באופן מילולי שכל התורה שבעל פה, תילי תילים של הלכות, באמת נאמרו למשה מסיני, שיפוסם להם. אני חייב לומר שאין חוק שאוסר על בת יענה לטמון את הראש שלה בחול, ולהתעלם מן המציאות או מן העובדות.
ובחיי היום יום, במה אתם מקילים מול העולם החרדי?
אז אני אתן את הדוגמה שאני חושב הכי מעניינת, או אנחנו נשאלים עליה הרבה, וזה השאלה של נסיעה בשבת. הרבנים שלנו אינם נוסעים בשבת, לא הרבנים בארץ ולא הרבנים בשאר ארצות העולם שהם סונפים לרביניקל אסמבלי, כנסת הרבנים הקונסרבטיבית. אבל חברי הקהילות, ברובם הגדול, כן נוסעים בשבת, והפשרה שהתנועה שלנו פסקה או החליטה כבר לפני יובל שנים, שעדיף שיהודי שמקום מגוריו איננו במרחק הליכה מבית הכנסת, שיגיע בשבת לבית הכנסת ברכב, אבל מאשר יישאר בבית ולא יזכה לתפילה ולקריאת התורה בציבור.
ובתוך בית הכנסת עצמו, היכן השוני ביניכם לבין הקהילות הדתיות או החרדיות?
חרדיות, יותר נכון לומר, אני חושב שהשוני הבולט ביותר למי שנכנס, הוא המעמד של האישה בבית הכנסת. כלומר, ביטול המחיצה בין גברים ונשים, זו כבר היסטוריה. זה היה בקהילות קונסרבטיביות בחול, כבר בשנות ה-40 וה-50 של המאה שעברה, ובארץ בעצם מלכתחילה, מהקהילות הראשונות שהוקמו באמצע שנות ה-50 ובשנות ה-60, לא הייתה הפרדה בין נשים וגברים. אבל המהפך הגדול שהתנועה שלנו עברה, שוב, בארצות הברית, זה היה בשנות ה-70 וה-80, בארץ לקראת סוף שנות ה-80 ובמהלך שנות ה-90, זה שוויון מעמד האישה בכל התפקידים בבית הכנסת. נשים עולות לתורה, קוראות בתורה, ומשמשות כשליחות ציבור, כלומר כחזניות, ובעשורים האחרונים יש לנו לא מעט קהילות שמונהגות על ידי רבה, כלומר אישה שהוסמכה לרבנות. אני חושב שזה הדבר הבולט ביותר כשמשווים את הקהילות שלנו עם קהילות חרדיות, וגם עם קהילות אורתודוקסיות. אני חייב לומר על פי היכרות אישית, שגם ביהדות האורתודוקסית המודרנית, יש בהחלט שינוי משמעותי ביחס למעמד האישה בקהילה, בבית הכנסת.
כן, אבל הם עדיין עוד לא יושבים יחד משפחה, יחד אבא, אמא וילדים, ועדיין עוד לא... אין עוד רבה ואין עוד חזנית, המרחק הוא קצת גדול, ואני חושב שמה שאתם עושים זה הקלה גדולה למען הגעה למסורת היהודית וליהנות מעונג שבת.
נכון, אני חושב שבסך הכל התנועה שלנו מצהירה ש אנחנו עושים את הכל כדי להיות המשך בפועל של המסורת היהודית בכל מה שנוגע, בוודאי בכל מה שנוגע לשבתות וחגים, ללוח השנה העברי. אנחנו גם מחנכים את עצמנו, את משפחותינו, לשמור כשרות. ואני אומר ככה, אני לא מנסה להפות את הדברים, אנחנו יודעים שכפי שאמרתי, שהרוב, הייתי אומר רוב, אולי אפילו הרוב הגדול, של חברי הקהילות שלנו כן נוסעים בשבת, ואם שומרים כשרות, אז בדרך כלל שומרים בבית, אבל לא בהכרח מחוץ לבית, אבל אנחנו רואים את זה כגם חלק מן ה... פלורליזם, כלומר מן הסובלנות וההבנה שליהודים שונים בתוך כל זמן שמזדהים עם עם ישראל ורוצים להיות חלק מעם ישראל יש מידה של גמישות ושל ושל שוני בשמירת מצוות.
ואחד המרכזים הגדולים שלכם במדינה?
לתנועה המסורתית יש 50 קהילות בכל רחבי הארץ, מאילת בדרום עד קיבוץ מלכיה בצפון, 50 קהילות שבהם יש תפילות או מניינים בכל ימות, בכל השבתות וכל החגים בשנה, ובנוסף להם עוד 20 עד 30 מניינים שפועלים בכמה מקומות ויישובים, קיבוצים, רק בחגים. בדרך כלל בימים נוראים, לפעמים גם פורים ושמחת תורה.
זאת אומרת, באמצע השבוע, בימי אמצע השבוע, הבתי כנסת אינם מתפקדים.
בתי הכנסת שלנו, יש בהם מניין ביום שני בבוקר או יום חמישי בבוקר.
בגלל קריאת התורה.
בימי קריאת התורה, בדרך כלל אם יש בר מצווה או בת מצווה, או מישהו מחברי הקהילה שחשוב לו או לה לומר קדיש במניין. אז יש מניין גם באמצע השבוע. אני רוצה להדגיש שאנחנו כבר כמה שנים אחרי מגפת הקורונה, אבל אפשר להגיד שמאז יצא מתוק, בהרבה קהילות שלנו, בשנים מאז התקופה של הסגר, יש באמצע השבוע בימות החול מניין שמתפלל בזום. אני עצמי כבר 3.5 שנים, כל בוקר בימות החול, שותף למניין שנקרא ענן כבודך, והמניין הזה הוא לא מיוחד אך ורק לחברי התנועה המסורתית, יש בו גם רפורמים וגם אורתודוקסים. כמובן, לא כל האורתודוקסים, אלא אורתודוקסים שמוכנים שלכך שקריאת התורה לפעמים היא על ידי אישה, והתפילה מנוהלת על ידי שליחת ציבור לעתים קרובות. ויש כאלה גם בין האורתודוקסים.
אני, אם אני מבין טוב או זוכר טוב, אתם ניהלתם בזמנו את המאבק לתפילות ראש חודש ליד הכותל.
זה לא מדויק, לא מדויק. המאבק לתפילות ראש חודש בכותל, בעזרת אנשים בכותל, מנוהל על ידי גוף שנקרא נשות הכותל, שחברות בו נשים אורתודוקסיות, מסורתיות, כלומר קונסרבטיביות ורפורמיות. אנחנו תומכים במאבק שלהם, אבל בעצם מה שהתנועה שלנו עשתה, כבר יותר משני עשורים, זה באגף הדרומי של הכותל, מה שנקרא הכותל המשפחות או הכותל השוויוני, שם אנחנו מאפשרים, לא רק בשני וחמישי, בעצם בכל ימות החול, מניין שחרית.
מניין של נשים וגברים.
סליחה?
מניין של נשים וגברים.
שאין הפרדה בין נשים וגברים, אז כמובן שהרוב, עד כמה שאני יודע, יש חודשים מסוימים בשנה, שבו יש 40 או עד 50 טקסי בר מצווה או בת מצווה באותו כותל, בכותל הדרומי, אגב שנראה מבחינת, אם אתה מסתכל על האבנים, בדיוק כמו הכותל, המשכו של הכותל צפון עלו. והמעניין שוב הוא, שבין המשתמשים בכותל השוויוני, יש גם משפחות אורתודוקסיות, אבל שחשוב להן שהאימא של הבר מצווה תוכל לעמוד לידו ולראות ולשמוע אותו מקרוב כשהוא עולה לתורה בפעם הראשונה בחיים שלו.
גילוי נאות, אני גם עשיתי לביתי הצעירה טקס בר מצווה בכותל הדרומי באופן עצמאי, וזה איחד מאוד את המשפחות, וזה היה אירוע מאוד מרגש. נעבור רגע תספר לנו קצת על מכון שכטר בירושלים, שמאוד מאוד מזוהה עם התנועה עם מהתנועה המסורתית באמצע הדרך?
מכון שכטר הוא בעצם המקביל הישראלי לבתי מדרש לרבנים שקיימים בארצות הברית, כלומר בית המדרש הראשון לרבנים הקונסרבטיביים כבר מראשית המאה ה-20, זה ה-Jewish Theological Seminary שנמצא בניו יורק, וכמובן בתי המדרש עומדים בקשר אחד עם השני, אבל המדיניות נקבעת באופן עצמאי.
הוא בית מדרש לרבנים לכל דבר ועניין.
כן, הוא בית מדרש לרבנים כל דבר עניין, וכל שנה מתקיים טקס הסמכה של רבנים. אני חייב לציין שבעשור האחרון מספר הרבות, כלומר נשים שמוסמכות לרבנות, זהה למספר הגברים. אני אומר, זה ודאי מהפך גדול, כי לפני 40 שנה גם מכון שכטר היה בהתלבטות עם להסמיך נשים לרבנות. זה לא היה תהליך קל בתנועה שלנו. ואני חושב שצריך לציין עוד שינוי נוסף שממש בשני העשורים האחרונים. לפני 20 שנה, אם היה סטודנט לרבנות שהצהיר בגלוי שהוא חי עם בן זוג, כלומר שיש לו נטייה הומוסקסואלית, הוא לא היה מתקבל לימודים. המדיניות הייתה, אנחנו לא נשאל אותך ואתה לא תספר לנו. אבל מה לעשות, היה מישהו שבשנים האחרונות הוא אחד מבחירי הרבנים שלנו, אבל שהרגיש שהוא מחויב לגלות האמת ולומר שהוא כבר כמה שנים חי עם בן זוג, הוא נאלץ להמשיך אז את הלימודים שלו ב-JTS, ב-Jewish Theological Seminary בניו יורק. היום זה לא קורה. אנחנו לא מבקשים להעלים, אנחנו לא, מי שיש לו לא עולה נטייה מינית מגדרית שונה מהרגיל, לא צריך להסתיר את זה ולא צריך להתבייש בכך, ולומד ברבנות כמו כל השאר.
וההסמכה לרבנות מוכרת על ידי המדינה?
לא. לא ההסמכה לרבנות שלנו, וכמובן גם לא של התנועה הרפורמית, ובוא נאמר ככה, בתחום המשפטי-פוליטי, אנחנו משתפים פעולה עם התנועה הרפורמית. כלומר, התנועה הרפורמית הקימה את מה שהפעם נקרא המרכז לפלורליזם יהודי, אבל נדמה לי עכשיו נקרא המרכז לדת ומדינה, ועורכי הדין ועורכות הדין שפועלים במרכז הזה, מייצגים לא רק את התנועה הרפורמית, אלא גם את המאבק שלנו להכרה, להכרה בגיורים, להכרה בהסמכה של רבנים, וכן הלאה.
אז הרבנים שלכם שאינם מוכרים על ידי המדינה, איך הם בעצם מתפקדים מול המדינה? אם אתם עורכים חופה וקידושים, ובא רב מצדכם שאינו מוכר על ידי המדינה, מה קורה להכרת המדינה בברית הנישואים?
אז אני חייב לשתף באופן אישי, אני הייתי 5 שנים בארצות הברית, למדתי שם לדוקטורט בין 85 ל-90, ומיד כשהגעתי פניתי למשל וקיבלתי הסמכה של מדינת אוהיו לערוך טקסי נישואין בין יהודים. כלומר, דווקא שם, בארץ שאיננה ארץ שלי, היה לי ויזה של סטודנט, הכירו מיד בתפקידי כרבנות, ולמרות זה באותם 5 שנים ערכתי בסך הכל 2 חופות. פה בארץ אני עורך, או הייתי עורך עד פרישתי לגמלאות, בין 10 עד 12 חופות בשנה. כלומר, למרות זה שאני לא מוכר בארץ, היו הרבה יותר זוגות שהעדיפו רב לא מוסמך, לא אורתודוקסי, לערוך, והם בדרך כלל, או לפני החופה או אחרי החופה, יוצאים לארץ חול, לקפריסין, זה הכי קרוב, אבל גם לארצות אחרות, למשל לפראג, ועורכים שם טקס נישואין אזרחי, חוזרים ארצה ורושמים במשרד הפנים את הנישואין שלהם. אני גם השתתפתי לא מעט בבית דין של התנועה שלנו לגיור, גיירנו לא מעט אנשים, והאנשים והנשים האלה בדרך כלל פונים אחר כך באמצעות מרכז לפלורליזם יהודי שכבר הזכרתי למשרד הפנים, ומשרד הפנים רושם אותם שמציגים את כיהודים או משנה את
הסטטוס שלהם. אנחנו הבנו את ההליך, אבל יש לי שאלה הרב נתיב.
סליחה.
ככה יהיה לעולמי עד, או שאתם מנסים באיזושהי דרך קצת לשנות את את ההווה? יש איזשהו הליך שהמדינה תכיר בכם כרבנים לכל דבר ועניין?
קשה מאוד להתנבא, הרי אנחנו יודעים שזה בכלל פונקציה של מסע ומתן קואליציוני, ואני לא רוצה להציג את עצמי כמומחה לנושא יותר מישראלים אחרים. אי אפשר לדעת מה ילד יום, איזה קואליציה תקום, וברור שבהרכבים הקואליציוניים של ממשלת ישראל בעשורים האחרונים, זה חלומות באספמיה. אנחנו לא רואים בעתיד הקרוב שינוי של המצב הזה.
עוד שאלה אחת, שאלה אדמיניסטרטיבית, כמה חברים יש סך הכל בתנועה, בכל הארץ?
זו שאלה שקשה לענות עליה. אם אנחנו מדברים על חברים שמקפידים לשלם דמי חבר בכל שנה, בכל חודש, באחת מהקהילות שלנו, אז התנועה שלנו היא איננה תנועה גדולה. דובר על אלפים בודדים. אבל אם אנחנו מדברים על ישראלים שהיו בקהילות שלנו לצורך טקס של בר מצווה או בת מצווה, ובתפילות ימים נוראים, או בהקפות שמחת תורה, או בקריאת מגילת אסתר, אנחנו מדברים על רבבות, אני מעריך לפחות 200 אלף ישראלים היו קיבלו, נאמר ככה, שירותי דת, נקרא לזה, מן הקהילות שלנו במהלך ה-20 שנה האחרונות.
אז בעצם אתם בצמיחה לא רשמית של חברים שמגיעים לבתי הכנסיות שלכם, למרות שהם לא משלמים דמי חבר, אבל ההשתתפות הולכת וגדלה.
כן, כן. בסך הכל, הקהילות שלנו גדלות, גם מספר הקהילות וגם מספר המשתתפים בפועל, בסך הכל, הולך וגדל.
ותנועת נוער יש לכם?
יש לנו תנועת נוער שנקראת נועם, זה ראשי תיבות של נוער מסורתי, וכמובן הסיסמה לקוחה מהפסוק במשלי, דרכי נועם, וכל
נתיבותיה שלום.
כן.
לפני שאנחנו עוברים לחלק התיאולוגי, הייתי שמח אם אתה תקריא למאזינים את שכתבת לפני שנים רבות והתפרסם בכל סידורי התפילה של התנועה הקונסרבטיבית המסורתית בישראל. בבקשה.
השיר נקרא בעקבות הרמב״ם. הרמב״ם ידע שהמאחד את השכל המשכיל והמושכל אינו רוצה את יראיו, המייחלים לחסדו, אין הוא טורח לבדוק במילון חסד מהו. לא אכפת לו משוחט מן הצוואר, משוחט מן העורף, משוחט אלפי אילים ומשוחט בני אדם. ובכלל, אין בין דיני שחיטה וכשרות שלנו ובין חוקי שחיטות וכשירות שלו אלא דמיון השמות בלבד. החוק היחיד שנעדר הדמות, הצורה, הטעם, התואר, מקפיד על שמירתו, הוא החוק המקביל את עצמו, E שווה ל-MC בריבוע. ואף על פי כן, השכים הרמב״ם בבוקר, נשא את עיניו אל E שווה ל-MC בריבוע, ואמר, אבינו, האב הרחמן, רחם עלינו.
מה אז רצית בעצם לומר בדברי השירה הזאת, ואנחנו לא מתמטיקאים?
רמב״ם בפרק סמך וב בחלק א' של מורה נבוכים, כותב שההגדרה הפילוסופית של אלוהים, שהוא אחדות מוחלטת של השכל המשכיל המושכל, הוא גם אומר במפורש שהוא לא המציא את המושגים האלה, אלא נשען על הפילוסופיה של אריסטו, שזה נשמע אל מאוד רציונלי, מאוד לוגי. יהודים חכמים שחיו אחרי הרמב״ם, כמו ברוך שפינוזה ואלברט איינשטיין, היו בוודאי מסכימים או מאמצים אלוהים כזה. אבל זה לא אלוהים שאפשר להתפלל אליו. זה לא אלוהים שמרגיש את הכאבים שבני אדם מרגישים, ויכול אולי גם לחזק אותם באמצעות הקשר האישי. ולכן אם שואלים אותי, או אני מעריך גם הרבה מהרבנים שלנו, באיזה אלוהים האמין הרמב״ם באמת, באלוהים האישי, המשגיח, התומך, או באלוהים הפילוסופי, הרציונלי, התשובה היא כנראה גם וגם. היו לו שעות שהוא ישב ליד שולחן הכתיבה שלו, ואז הוא האמין באלוהים שהוא אחדות שכל משכיל ומושכל, והיו לו רגעים קשים בחיים שבהם הוא היה זקוק לאלוהים האישי שכולנו זקוקים לו ודאי בימים אלה, ואז הוא פנה אליו, אבינו האב הרחמן.
אתה בעצם התחלת להכניס אותנו לבריכה שרציתי קצת להימנע מלהיכנס אליה, אבל ניכנס ונרטב מעט. הרמב״ם רואה את האל כטרנסצנדנטיאלי, דהיינו מעל היקום. הוא לא בדיוק מבקש תמיכה מהאדם. הוא לדעתו של הרמב״ם השפע, הזרימה החיובית מהאל דרך המלאכים לאדם, זורמת קבוע. ישנם דעות אחרות של רבי, כן. של רבי אבולעפיה אברהם, שחושב שונה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. הוא גם אמר שהקדוש ברוך האל הוא לא איש קופת חולים, שאפשר לפנות אליו ולהגיד לו, רפאנו אדוני ונרפא, או שאינו ונבשע, השיב השופטנו כבראשונה. איפה אתם עומדים בכל הדברים האלה?
אבל אני לא רוצה להשוות את הרמב״ם עם הוגים אחרים, יהודים או לא יהודים. אני רוצה להשוות את הרמב״ם כמי שכתב את מורה נבוכים מצד אחד, וכמי שכתב את משנה תורה מצד שני. והרמב״ם מוכר לרוב הגדול של עם ישראל כמי שיצר את משנה תורה, את 14 הספרים שמלמדים אותנו איך לחיות כיהודים, מבוקר עד ערב, מיום הלידה עד יום המוות.
אז הרמב״ם, אז האל הוא פרסונלי או אל א-פרסונלי?
האל של הרמב״ם במשנה תורה הוא בהחלט אל פרסונלי, שמקשיב לתפילות, שהרמב״ם עצמו בלי ספק התפלל אותם, אתה ציטטת נכון מתוכם, ואנחנו כולנו חייבים לחיות עם השניות הזאת, עם אלוהים שהוא אישי, או אלוהים שהוא אבסטרקטי ורחוק מבני אדם. אז אני חייב לומר שבסך הכל, אם אני מדבר שוב מהיכרות של כמה עשורים עם התנועה המסורתית ועם הרבנים המסורתיים בארץ והקונסרבטיביים בחוץ לארץ, השאלה התיאולוגית של איך להגדיר אלוהים ועד כמה אלוהים באמת מקשיב לתפילות שלנו, עונה לתפילות שלנו, הן שאלות שהן לא מעסיקות כל כך הרבה אותן. השאלה הרבה יותר חשובה היא באמת אופי החיים היהודיים, איך שהשבת תהיה יום שמשלב גם מנוחה וגם קדושה, איך אנחנו מציינים את החגים, מה מתוך סידור התפילות מדבר אלינו, ואיזה דברים אנחנו חייבים לשנות. התנועה שלנו כמובן כבר לפני 60-70 שנה מחקה את הברכה שלו עשה נאישה, והחליפה כמה מהברכות האלה, וגם מחקה, או שינתה, לא מחקה, אבל שינתה את כל התפילות שמבקשות לחדש את עבודת הקורבנות בבית המקדש. זה פשוט לא מתאים להשקפות ולאמונות של הרוב המכריע של יהודים בני דורנו, ואנחנו משתדלים למצוא את הדרך להתחבר עם יהודי שחי במאה ה-20 או במאה ה-21, ולדבר אליו בשפה שהוא מבין אותה וגם יכול להזדהות איתה.
הרב נתיב, אני מקבל פה שאלה בוואטסאפ, ובעצם אחד משאלותיי גם כן, אבל יותר מאוחר, מה השקפתם לגבי המשיח והמלאכים? מה הוא כותב פה? ומה הם חושבים לגבי תחיית המתים? מה תענה לכותב? אני אוסיף מצידי, הוא רק שאל את השאלה, האם המשיח והמלאכים ותחיית המתים והעולם הבא, זו אידאה בלבד? או?
אוקיי. אז אני חייב לומר בגלוי שכמובן גם השיר שקראתי מקודם, אבל גם הדברים שאני אומר לגבי תחיית המתים ולגבי המשיח, הם השקפות שלי. אני יודע שיש בתנועה שלנו גם רבנים וגם חברי שורה שמזדהים ומסכימים, אבל יש ודאי גם הרבה כאלה שלא מזדהים ולא מסכימים. אני אומר כמובן בכל יום בתפילת עמידה מחיי המתים, אבל את המשפט בסוף הפיוט יגדל שכתוב מתים יחי אל, אני כבר לפני שנים שיניתי ללשון הווה, מתים מחיי אל, וכך גם מודפס בסידור התפילות שלנו ואני תפילתי. כלומר, מבחינתי תחיית המתים זה לא איזה מקרה שיקרה בלעתיד הרחוק לבוא, זה דבר שקורה כל הזמן. אלוהים משגיח על כך שהמוות של הגוף שלנו איננו הסוף שלנו, וכאשר אנחנו מחזקים את החלק הרוחני הנפשי שבתוכנו, אנחנו בעצם דואגים לכך שיהיה לנו חיי נצח, בין אם המשמעות
חיי הנצח חיי הנצח ככה, בעולם הבא?
כן, זו ההבנה שלי של האמונה בתחיית המתים.
ובאשר למשיח, האם זה אידאה בלבד, מלאכים, אידאה בלבד, או?
אוקיי, אז בואו נתחיל עם המשיח, כי זה ודאי נושא, איך אומרים? נושא אקטואלי ולוהט, אז אני חייב להודות שהושפעתי מאוד דווקא על ידי הוגה שלא מזוהה לחלוטין עם התנועה המסורתית, וזה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהוא אמר, המשיח האמיתי היחידי זה המשיח שצריך לבוא בעתיד. כל משיח שכבר בא הוא משיח שקר.
ובאשר למשיח העתידי, אתה חושב שזו אידאה? כי למשיח כן, יש כלומר, בעצם...
אנחנו, זה אידאה חשובה וחיונית מאוד ליהדות בכל הדורות, גם בדור הזה, שאנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, כדי שהעולם שאנחנו חיים בו, יהיה ראוי לימות המשיח. אבל בידיעה שמעצם הגדרתו, המשיח צריך להתמהמה, ומידה מסוימת זה כמו האופק, שככל שאתה מתקרב אליו, הוא גם מתרחק ממך. כלומר, זו אידאה של...
זו אידאה, אנחנו... זו אידאה. זה כן, רעיון, עליה, זה רעיון.
אבל שהיא מציגה מבחינתי את הצורך המעשי לתקן עולם במלכות שדי. כלומר, לגרום לכך שהעולם שאנחנו חיים בו, מהחוג המשפחתי המצומצם עד לאנושות כולה, יהיה ראוי לקבל את המשיח או לימות המשיח.
למשיח יש בעצם תפקיד. הוא גם אמור להביא ביום מן הימים את כל נקבצי ישראל למקום שהאל קבע לו. הוא גם מנחם את הזקוקים לנחמה בעתיד. אבל זו דעה, לא?
טוב, אני... אפשר כבר במקורות שלנו, אני מדבר אפילו על, על, על נביאי המקרא, לראות שהחזון של המשיח, כפי שמתואר למשל בישעיהו ב' או בפרק י' י' א', הוא גם הוא שילוב של משיח אוניברסלי, שעמים רבים יבואו ו... ילכו אל, אל, אל מקום אחד, אל הר אחד, ויקבלו אמונה אחת ולא ישא גוי אל גוי חרף, והוא גם משיח של תקוות לאומיות, וברור שיש מתח ביניהם, כמו שיש מתח בהגדרה של אלוהים כמי שברא את כל בני האדם, כלומר את אדם הראשון שממנו יצא האנושות כולה בצלמו, ומצפה מכל בן אדם ללא הבחנה, בין יהודי או לא יהודי, לשמור על צלם אלוהים שניתן בו, או לעשות הכל כדי לשמר את הצלם הזה, ובין אלוהים שמופיע שוב ושוב במקורות שלנו, כבוחר בעם ישראל, כמעט הייתי אומר אלוהים לאומי, שעם ישראל הוא הבן ברית היחיד שלו בעולם הזה. אני בנושא הזה יש לנו בלי ספק לא מעט דיונים, ויכוחים, בדרך כלל באווירה טובה וסובלנית בתוך התנועה שלנו, ואני רוצה לסטט שוב, מכיוון שזה נושא שמאוד מציק, גם יש לו השלכות, בוא נאמר ככה, לאירועים אקטואליים פוליטיים, שאני רוצה לסטט רב אחר ש... קראתי הרבה ממנו, זה הרב יונתן זקס, שהיה הרב הראשי ליהדות הממלכה המאוחדת, אנגליה, והוא כתב במושגים שכולנו מכירים מעולם המחשב, אנחנו נברנו בצלם אלוהים כמו כל בני אדם בעולם, זה ה-hardware, זה החומרה שלנו. זה שעבור 26 דורות, אלוהים קראת ברית, עם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, זה התוכנה, זה הסופטוור. אם אנחנו מספיק מוכנים לכך, אנחנו מאמצים את התוכנה הזאת ומפעילים אותה, אז אנחנו באמת העם שאלוהים נבחר. אבל אם אנחנו לא עושים את מה שמוטל עלינו, אז אין לזה שום משמעות.
אז אני מבקש לשאול אותך, לפי הבנתך, אנחנו העם הנבחר משאר העמים, או אנחנו העם שהאל בחר בנו, ולא משום שאנחנו טובים משאר העמים, אלא הוא בחר בנו, והוא נתן לנו את תורתו, ואנחנו מכירים את הסיפור שעמים אחרים לא רצו, ואנחנו כן, גם הכן הוא לא כן מלא, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה במעמד הר סיני, כולם כן. פחדו, עמדו שם ורעדו מפחד ממה שקורה בהר, דבר איתנו ולא הקדוש ברוך הוא. אז מה קורה פה? אתם רואים בעם, בעם היהודי כעם הנבחר משאר העמים, או העם שהאל בחר בו?
אני חשבתי שאתה תשאל האם אתם, אם אנחנו העם הבוחר, לא העם הנבחר, אלא הבוחר, כי יש שם פסוק בתהילים שאומר כי ישראל, כי ישראל בחר לו יעל לסגולתו.
יעל לסגולתו, כי לא איתו שמו כן.
כן, כלומר שאנחנו העם הבוחר, ויש לנו גם בדברים את השם האמרת היום, והשם האמירך, כלומר אתה, עם ישראל, לקחת את האלוהים האחד הזה, בחרת באלוהים האחד, ואז כתגובה על זה, הוא בחר בך. כלומר, יש פה איזה...
אז זה לא שאנחנו טובים משאר העמים. יש פה עניין של בחירה.
אנחנו בהחלט שונים משאר העמים, אבל אני אינני מקבל את התזה שאנחנו טובים משאר העמים. ואם אנחנו הולכים בדרך הישר והטוב, אז אנחנו יכולים באמת להיות זכאים לתואר של העם הנבחר, אבל זה לא משהו אינהרנטי, זה לא משהו שנמצא בגנים שלנו.
הרב אנחנו... נתיב, אני, אתה מצליח לבלבל גם אותי, סליחה שאני שאומר את זה.
אוקיי.
האם אנחנו העם הנבחר בעיניכם, משאר העמים, או יש פה בחירה אישית? אנחנו בחרנו באל, האל בחר בנו, זה סיפור עמוק, מאיפה בא האל, מתי, אבל זה סיפור אחר. מה פה קורה, מה אתם מבינים? שאנחנו אומרים בקידוש, קיבלנו בחרת מכל העמים. מה קורה פה? מי בחר במאה? אנחנו טובים מהשאר, או יש פה עניין של בחירה?
לא, פה אני חושב דווקא, כיוון שעכשיו מיקדת את השאלה, אני חושב שדווקא, בנושא הזה יש קונצנזוס של 90 אולי 5% בין הרבנים הקונסרבטיביים והיהודים הקונסרבטיביים. הבחירה של אלוהים בנו היא בחירה לחובות ולא לזכויות. כן, רק אתכם, אומר עמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, כן. על כן נפקוד עליכם את כל אבנותיכם. אין לנו שום זכות לטעון שאנחנו, הדם שלנו אדום יותר מהדמם של עמים האחרים, אנחנו בדיוק כמוהם, והבחירה שלנו היא כדי שאנחנו נשמור שבת, וכדי שאנחנו נשמור כשרות, וכדי שאנחנו נעשה את החיים שלנו קדושים יותר, או קרובים יותר לאלוהים, אבל לא כדי לתת לנו איזושהי זכות על עם אחר או על אדם אחר.
הבנו. ויש לי... בוא נלך רגע למה יחסכם להלכה ולקיצור שולחן ארוך.
לא יודע למה בחרת דווקא בקיצור שולחן ארוך. אני, למה,
כי קיצור שולחן ארוך נותן בעצם...
למה לא לשולחן ארוך כולו? אני אומר
לשולחן ארוך כולו, נכון.
כן, okay. אם ההלכה היא היצירה הגדולה והנפלאה שנקראת שולחן ארוך, אז אנחנו... לא תנועה הלכתית. היית שולחן ארוך, אמרתי, את היצירה של גאון, של רב יוסף קארו, אבל היא נכתבה ליהודים שחיו באמצע המאה ה-16 עם מושגים וערכים והשקפות שהיו מתאימים לאמצע המאה ה-16. והגישה שלנו להלכה, שההלכה היא מטבעה דבר דינמי שמשתנה עם אופי החיים, עם השקפות, הדעות של רובו הגדול של עם ישראל. ולכן אנחנו כל ה... ויש לנו... זה בעצם מה שמבדיל אותנו מהתנועה הרפורמית. גם בארצות הברית יש לנו כבר קרוב למעלה מ-80 שנה, ועד CJLS, Committee on Jewish Law and Standards, וגם בארץ יש לנו כבר שנים רבות ועד ההלכה, שכותב תשובות בכל תחומי החיים, מדבר קטן לדברים מהותיים ועקרוניים, כי אנחנו רואים את עצמנו, ממשיכים את הזרם שאומר שבעם ישראל לא כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, אלא צריכים להיות בכל אופן גדרות ומצוות ברורות של עשה ואל תעשה, שמאחדות את המשפחה ואת
הקהילה. אז אתם בעצם כותבים לעצמכם את שולחן הארוך בהתאם לזמנים.
נכון, נכון. אנחנו אף פעם לא אמרנו שהתשובות ש... שוועד ההלכה שלנו פרסם, ויש בדפוס יש כבר איזה חמישה כרכים, אבל יש עוד כרכים נוספים שהם נמצאים בעצם בינתיים רק באינטרנט, אבל בהחלט אפשר להגיד שמגוון התשובות שנכתבו על ידי רבנים מסורתיים בארץ, קונסרבטיביים בחול, מכסה את כל התחומים שבהם עסק השולחן ערוך לפני 450 שנה.
אז השולחן ערוך שלכם יקבל איזשהו שינוי עקב השביעי באוקטובר?
וואה, אני חייב להודות שאלה ש... שלא התכוננתי אליה, כן? אני חושב שעוד אין לנו פרספקטיבה להעריך איזה שינויים גם באורח החיים היהודי, אבל גם בתפיסת, בוא נאמר ככה, השאלות התיאולוגיות של שאלת על על היחס בין אלוהי ישראל לעם ישראל, השתנו או יקבלו מימד חדש או היבט חדש בעקבות כל מה שקרה מאז שמיני עצרת.
השמיני עצרת זה באמת בעיה, כי זה בעצם אחד משלושת הרגלים. אבל אם ניקח את השביעי לאוקטובר כתאריך לועזי, והוא יחול ביום שני, כי הרי אפשר לקרוא, אני שואל סתם, בספר התורה, מימי צום, או מימי פרשיות של קורות לצרה.
אולי אני אנסה לתת תשובה שלא מתייחסת ספציפית לתאריך הזה של 7 באוקטובר, אלא למשהו אחר בתחום ההלכה. אני כבר...
גיל, אולי קצת תקצר, כי השעון שעומד מולי, אוקיי, הוא לא כל כך הולך איתנו.
אני אומר ככה, אני אינני עורך חופות וקידושין, ואני גם לא נוהג להיות במסיבות ובאירועים משמחים, מערב יום השואה עד מוצאי יום הזיכרון לחללי צה"ל. כלומר, זה מבחינתי התקופה של ספירת העומר.
מה קורה עם ספירת העומר?
מכיוון שכתוב באיזשהו מקום בתלמוד, צרות אחרונות משכיחות את הראשונות. כלומר, אי אפשר להשוות בכלל את העצב והאבל שיש לנו על 6 מיליון יהודים שנספו בשואה, ועל אלפים מחללים שנפלו במהלך הקמת המדינה ב-76 שנה שעברו מאז הקמת המדינה, למותם של 12,000 או 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, שבגללם אנחנו לכאורה נוהגים קצת מנהגי אבל ונמנעים ממסיבות וחתונות בתקופת ספירת העומר. כלומר, אני רוצה שבחירת...
זה גם לא עד כל, זה לא כל ספירת העומר, זה עד ל"ג בעומר.
נכון, נכון. אז לכן אני אומר, אנחנו חייבים פסיקת ההלכה המעשית פה לגבי כל דיני האבלות או הצער, תהיה משקפת את התחושה האמיתית שלנו, שאנחנו כואבים באמת את מה שקרה ממש בדור האחרון או בדורות האחרונים, ולא את מה שהיה במאה השנייה לספירה אצל תלמידי רבי עקיבא.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
אני רוצה להוסיף דבר חשוב, כיוון שהקשר שלי עם התנועה המסורתית, עם קהילות בחיפה במיוחד, אבל גם בירושלים ואשקלון, התחיל כבר בשנות ה-70 וה-80, לציין שאני חש בשינוי סוציולוגי מאוד רציני, כי הקהילות האלה בשנות ה-70 וה-80 היו בנויות מיהודים שעלו ארצה מארצות דוברות אנגלית, קצת ממערב אירופה, ולכן גם היחס שלהם הייתה לכל היהדות הקונסרבטיבית מסורתית כאיזה יבוא נטע זר, והיום ברוב הקהילות שלנו וגם בוועד המנהל של התנועה המסורתית בארץ, הגרעין הפועל הוא של ישראלים צברים כמוני שגדלו בארץ, ואי אפשר לזהות אותנו לא עם המבטא האנגלי, אבל גם לא עם השקפת העולם או אורח החיים של יהודים בגולה.
תודה לרב דוקטור גיל נתיב מהתנועה המסורתית בדרך האמצעית על שיחתנו המרתקת, ואני מקווה שנתראה בקרוב.
גם אני מקווה, ערב טוב.
לסיום, מאזינות ומאזינים, דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. ולפני שניפרד הערב, נשמע את אריק לוי, שהשנה אנו מציינים 20 שנה ללכתו, בשיר את חכי לי ואחזור. המשך ערב טוב משוקי הטכנאי, וממני תחקיר עורך ומגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
את חכי לי ואחזור, את חכי היטב, את חכי לי גם בגדול מסגריר הלב. את חכי לעת כפורים, את חכי בחום, את חכי את אחרים ישתקחו עד תום. את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכי אם גם ילאו המחכים לשם. את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכי אם גם ילאו המחכים לשם. את חכי לי ואחזור וארור הסך בביטחה גמורה למור מתו ונשכח. יאמינו אין ואב כי אינני חי, יפו חכות לשם וכל רעי אחי, וישתו כוס יין מר זכר נשמתי. את חכי וחוס נמהר אל נעל תשתי, וישתו כוס יין מר זכר נשמתי. את חכי וחוס נמהר אל נעל תשתי. את חכי לי ואחזור חי אחזור החי, אמא ישתעו למור נסו בוודאי, אמא לא חיכו ואיך בין תבין נפשם, כי רק את בחקותך ניצלתי משם. איך ניצלתי זאת נדע רק אני ואת, כי יותר מכל אדם לחכות ידע. איך ניצלתי זאת נדע רק אני ואת, כי יותר